פרשת השבוע על בחוקותיי הוא אחד מהפרקים הקלאסיים, נאמר, היסודיים של המשך חוכמה. שמעתם על המשך חוכמה, רב ניר שמחה מדווינסק, שיש לו פירוש על התורה בסגנון, אני לא יודע אם להגיד למדני, בסגנון בהיר נקרא לזה. והנושא שנלמד היום מתקשר באיזשהו אופן גם להילולה של היום, מאחר ורבי שמעון בר יוחאי, כידוע לכם, תורת הסוד היא גם תורת אחדות העולם. כן, אתם יודעים מה זה רזין דרזין, לא? שמעתם את הביטוי הזה, רזין דרזין? ביטוי מהזוהר הקדוש. אז רז, אתם יודעים, רז בארמית זה סוד בעברית. אז החסידים מספרים, אתם בטח מכירים את הבדיחה הזאת, מה זה רזין? מכירים? מה שהרבה אומר, והחסידים לא מבינים, נכון? ומה זה רזין דרזין, סודי סודות? מה שהרבה אומר ואפילו הוא לא מבין, כן? אז אם כן, יש פה דבר שהוא באמת לא מובן. הדבר בעצם שהוא לא מובן זה סוד האחדות, כן? להזכירכם, פרשת חוקת על פרה אדומה, כן? אז כתוב שזה חוקה, חוקה זאת אומרת דבר שחוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי. זאת אומרת, דברים שהם נסתרים, שהם נפלאים, ובעצם תמיד מעמידים את העניין הזה של החוקה בפרה אדומה עם מה שמובא במדרש בפיו של משה רבינו, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. איך קמה? זאת אומרת, יש הרבה טעמים בפרה אדומה. זה לא שזה דבר, יש המון, המון טעמים, יש הספרים מלאים מהסברים על פרה אדומה. אבל יש נקודה אחת ויחידה, שמשה רבינו בעצמו אמר איך קמה, איך קם יותר, והיא רחוקה. כמה שאני מחכים יותר, הנושא הזה נעשה יותר ויותר רחוק ממני. זה מעניין הביטוי הזה. מהו הנושא? שהיא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. אתם מכירים את זה, נכון? פרה אדומה, יש בה סגולה מאוד מיוחדת, שפרה אדומה ששורפים אותה וכו', ומטהרים מי שתמא מת, אבל אותם האנשים ששרפו והיזו, כן, מזה מהנידה של הפרה אדומה, הם נעשים, שהיו טהורים, הם נעשים תמאים. כלומר, סוד האחדות הזאת של תומה וטהרה, כן, שהקדוש ברוך הוא הוא גם, הוא אותו הקדוש ברוך הוא שמטמא את הטהורים ומטהר את הטמאים. האחדות האלוקית, הרזין האלה, הם אותם הדברים שרחוקים מאיתנו. אנחנו היום נקדיש את הלימוד שלנו באמת, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי היא תורת הרזין. אבל תורת הרזין היא גם תורת האחדות של העולם. מדוע? מכיוון שקוראים לזה החוכמה הפנימית, כן? נכון? דרך אגב, כידוע מאותה סוגיה במסכת שבת שבטח למדתם היום או אתמול או השבוע, כן, שמדברת על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שהיו במערה שם בפקיעין, אז הם באמת היו בפנים, 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 בפנים. הם היו בתוך מערה חשוכה, בתוך החול, שמתם לב שם מה שכתוב בגמרא? למדתם את הגמרא, כן? היו עד הצוואר, כתוב, בחול. לא, בחול, הכוונה באדמה, לא בחול. אבל בעצם זו אותה מילה. זאת אומרת, הם עסקו, הם היו כולו קודש, אבל עטופים בחול. שמתם לב? מה? בסדר. כי הם אפילו הורידו בגדים, נכון? כדי לא, שלא יתבלו וזה, ואחר כך כדי להתפלל, אז הם, לא שמתם לב פעם שהם היו עטופים בחול. זאת אומרת, החול הוא הלבוש של הקודש, זה מה שהם, זה בסדר? זאת אומרת, הם יודעים שהסוד הזה, בסופו של דבר, כן, שאותם כשהם יצאו מהמערה וראו את היהודים האלה שזורעים וחורשים באדמה, אתם זוכרים? ואז הם אמרו, עוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם, ובכל מקום שהיו נותנים עיניהם היו נשרפים, כי אז הם היו הם היו בבחינת שרפים. אתם מכירים? השרפים, מלאכים שנקראים, יש כל מיני מלאכים, יש כאלה שנקראים שרפים. אז באנגיאולוגיה, זאת אומרת, תורת המלאכים שיש אצל הדתות השונות, אז מציירים אותם, השרפים האלה, ככה, כמו תינוקות, ככה, עם איזה לחיים אדומות, ומחייכים עד האוזניים, ועם איזה צלחת על הראש, אני יודע. זה נחמד, אבל זה לא כך. זה אולי אופנים, לא יודע אם זה... אבל שרפים בטח לא, כי שרפים הם שורפים, כי שמם כן הוא. זאת אומרת, הם שורפים בגלל עוצם קדושתם האלוקית, הם ייצורים אלוקיים. וממילא כל מה שלא מתאים נשרף. אז הם היו מהבחינה הזאת כשהם יצאו אחרי 12 שנה, במערה החשוכה, כלומר פנים, 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 והם יצאו לחוץ, אז הם לא הבינו את הקשר בין הפנים והחוץ, הם לא הבינו עדיין את אחדות העולם, נכון? בסדר? מה שדיברנו קודם. ואז הם חזרו, חיזרו למערתכם, אמרה בת קול, אתם מכירים את המראה, כן? חיזרו למערתכם, אמרה בת קול, ואז הם נשארו עוד 12 חודש, זאת אומרת, מגיעים לכמה? 13, כולם יודעים שזה גמטריה, 1, א', ח', ד', כן, 1 ועוד 8 ועוד 4. אז באמת, זה גם גמטריה אהבה דרך אגב. יש אפשרות של אהבה בין הפנים והחוץ. יש אפשרות של אהבה בין הקודש לבין החול. יש אפשרות להבין שגם מי שעוסק בחיי שעה, בעצם מכין את הקרקע להופעת חיצונית של העולם הפנימי של חיי עולם. ולכן אמר באותו רגע רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר, די לעולם אני ואתה, אתם זוכרים את זה, כן? ויש עוד המשך, כן? הם ראו שם אחד סבא, אחד זקן, שרץ בין השמשות עם שני בדי הדס, אז היה להם רק שאלה אחת, הם לא שאלו למה זקן רץ, זה היה נראה להם ברור. הם שאלו למה שניים? מספיק אחד, זה מין שאלה מוזרה זה. היו לו שני בדי הדסים, כנראה לכבוד שבת מסבירים, כן? להריח, כן? כי אתם יודעים שבשבת כדי להגיע למאה ברכות, כי יש לנו פחות ברכות ב-18, אז יש כל מיני, אז אפשר... לברך, בורא מיני בשמים וזה. אז היה לו בעיה ביד, הוא היה רץ בין השמשות כדי להגיע לשבת, נשאב אל השבת עם שני בדי הדסים. אז שאלו אותו, למה שניים? אכפת לך שיהיה 10? זה השאלה, זה מה שהטריד אחרי 13 שנה של מערה. הטריד אותה. טוב. אמרתי כנראה משהו בעייתי, לא יודע בדיוק מה, אבל... מה? כן. זה בגלל זה יש שניים, שמתם לב? אבל שניים שבורים, זה לא שווה, אחד לא שבור. כאן לומדים. תודה רבה. אז בקיצור, כי זה באמת לא הנושא שלנו, הייתי בטוח שלמדתם את זה כבר... אז הוא ענה להם, לא, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אתם יודעים שיש פעמיים בתורה מביאים 10 הדיברות. תכף נגיד, לפי התשובה נבין את השאלה. זה הרבה פעמים ככה. ברש"י למשל. כן, רש"י אף פעם לא אומר את השאלה, לפי התשובה. אז הוא ענה להם אחד כנגד, אתם יודעים שיש פעמיים בתורה 10 הדיברות, פעם אחת בפרשת יתרו, שם כתוב זכור את יום השבת, ופעם אחת בפרשת ואתחנן בספר דברים, שם כתוב שמור את יום השבת. אז מה השם אמר? השם אמר את שניהם, איך אנחנו אומרים בערב שבת, זכור ושמור בדיבור אחד. אבל אנחנו ענן עלוויה, אנחנו העלובים, כן, בני אדם שלא מבינים, אחת דיבר אלוקים, אחת דיבר אלוקים. אלוקים זה עולם הרזים, זה עולם האחדות. כן? שתיים, זו שמענו, אנחנו שומעים שניים. הזכור ושמור, אנחנו לא יכולים להבין גם את כל החיוב וגם את כל השלילה, כי שמור זה כנגד כל מצוות לא תעשה שבתורה, וזכור כנגד מצוות עשה של שבת, מצוות לא תעשה של שבת, וזה מצוות עשה של שבת, לקדש את השבת בדברים, בסדר? אז אם כן, אנחנו לא יכולים להבין גם את החיוב וגם את השלילה בדיבור אחד, יש לנו שתי אוזניים. אנחנו אמנם שומעים דבר אחד, אבל דרך שתי צינורות. אז זאת הייתה תשובה, אז מה הייתה השאלה באמת? למה זה כל כך הפריע להם שיש שניים? אז אמרנו, הם יצאו מעולם שהוא כולו קודש, תזכור, כולו קודש. הם לא מבינים איך יכול להיות גם וגם, וזה דבר אחד. את זה הם לא הבינו. אז הוא אמר להם, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, וכולם יודעים, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. אז אם כן, עולם האחדות, עולם הרזים, עולם הפנימי, עולמו של רבי שמעון בר יוחאי, ניצל, לכן הם אמרו, די לעולם אני ואתה, אנחנו נהיה, אתה יודע מה, הנשמה של העולם, והעולם יהיה בו ידיים ורגליים ולב ומוח וכל מיני, יש כל מיני מדרגות של אותו הדבר, תורת הרזים. בסדר? מקווה שיש שאלות, כי אני לא, או שאני אומר דברים שאתם כבר יודעים מזמן, ואז חבל, פשוט היינו נכנסים. או שזה כל כך לא מובן ש... אז אנא, אין שאלות? זה מובן. יש בעיה בזה, אתה יודע, שכתוב במדרש, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כלומר, אם אתה קראת פסוק והבנת, סימן שלא הבנת שום דבר. כן? קודם כל, תדע לך שאם טעית בקריאה, טעית בהבנה ושאלת שאלה על טעותך, אז זה סימן טוב, זה סימן שאפשר להתקדם בהבנה, אבל אי אפשר להבין דבר ככה בלי, לא, נו, הבנתם. אז כנראה שזה היו דברים פשוטים, אז עכשיו אנחנו נלמד דברים קצת יותר, בסדר? אם כן, האחדות הזו של העולם, זה הקשר עכשיו הדין עם הנושא שלנו, האחדות הזאת של העולם היא באה לידי ביטוי, כמובן, בשני כיוונים, כן? מהפנים אל החוץ, ומן החוץ אל הפנים. על פי הגדרה, אם יש שני דברים שהם אחד, אז יש שני כיוונים אפשריים של לאחד אותם. עכשיו, כדי לסבר את האוזן ושתבין יותר טוב, אני אגיד מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. עכשיו זה מובן יותר, אני רואה על פניך, לי זה דווקא לא, אבל ננסה, לאור המשך חוכמה, ננסה להבין באמת יותר טוב מה הכוונה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. הלימוד שלנו סביב הפסוק הידוע בפרשת בחוקותיי, ונתתי גשמכם בעיתם. יש לכולם דפים, אם לא אז תחלקו למי שאולי הגיע קצת באיחור. ונתתי גשמכם בעיתם. עכשיו, הנושא של הגשם, יסביר הרב, הוא נושא משך חוכמה. רב מאיר שמחה מדווינסק. אומר ככה, בלילי שבתות יש בגמרא, או למעשה בתורת כהנים, זאת אומרת במדרש תנאים על ספר ויקרא, שהגשמים יורדים בלילי שבתות, זה המצב הכי טוב. אתם יודעים למה? אם זה יורד בלילי שבתות, סליחה, מה זה, מה? לא הבנתי, מה זה, מה? בעיתם, בעיתם, בזמנם, כן? בעיתם, עיתות. אז הוא אומר, הוא מצטט במקוצר כמובן מתורת כהנים, שאומר בלילי שבתות, למה שאלתי, עדיף, רצוי, נחמד, שיהיה גשם בליל שבת? אבל למה דווקא בלילי שבתות? כי כולם בבית. מה יש לעשות בלילי שבתות? אוכלים, שמחים, שרים זמירות עם כל המשפחה וזה, ואז באותו זמן יורד גשם, זה נחמד, כי מצד אחד צריך גשם כמובן להחיות את העולם, מצד שני, אבל הגשם מפריע, זאת אומרת, כשאני בחוץ וזה, זה לא, אבל בלילי שבתות זה נחמד, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, צריך להתרגל לרעיון הזה. כן? ולכן הוא רוצה, הוא רוצה להביא גשם, אבל לא רק להביא גשם, גם שזה לא יפריע. אבל כתוב שם בהמשך, שאם חטאו וזה, זה הכוונה גשמכם בעיתם, כן? שאלת מה זה בעיתם? בזמנם. אז שואלים, מה זה זמנם? אז לילי שבתות לחטא. עכשיו, אם לא עשו בדיוק כרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז ירדו גשמים, אבל לא בעיתם, לא בעת הכי נחמדה. ושם כתוב להודיע כמה החטא גורם וכולי וחטאיכם מנעו טוב. מה זה טוב? כבר הסברנו פעם, אני חושב אפילו כאן, שהמילה טוב פירושה, טוב, אני אשאל שאלה שאולי לא הייתם שם. בתחילת ספר בראשית, כתוב כל פעם, בכל אחד מימי בראשית, מבריאת העולם, כתוב, וירא אלוקים כי טוב. שאלה, קושיה, זוכרים? מה הקושיה הקלאסית? נו, הקדוש ברוך הוא ברא את זה, יכול להיות זה לא טוב. מה זה וירא אלוקים כי טוב? מה הפשט? הוא עשה את זה. מה, הוא יעשה משהו לא טוב, חלילה? מה התשובה? יפה. אם כן, אין תשובה אחרת, כן? טוב, גומל חסדים טובים. מה, חסדים הם לא תמיד טובים? לא, בכלל לא. מה, להביא לכם דוגמאות בלי סוף של חסדים שאינם טובים, ילדים שמפנקים אותם עד הקודקוד בצעצועים, כל הבית מלא בגלל שהאבא לא נמצא אף פעם, הוא תמיד בחוץ לארץ בעסקים, וכשהוא חוזר פעם בשישה חודשים אז הוא ממלא את כל, זה חינוך זה? הוא יצא ממך עבריין. עבריין, אבל פינקתי אותו בכל כך הרבה חסדים. כן, אבל לא טובים, הבנתם? טוב זה מה שמתאים למקבל, במינון הנכון, בזמן הנכון, בסדר? אם כן, גם פה, חטאיכם מנעו טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, במקרים מסוימים, הוא גם ימנע גשמים חלילה, אבל הוא ייתן גשמים במקרים פחות חמורים, אבל לא טובים, לא בלילי שבתות. זה הפשט שם בתורת כהנים. עכשיו בא המשך חוכמה, ומעמיק בעניין הזה, מה זה גשם לעולם? מה זה הדבר הזה הטבעי, ושההנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא עם עולמו? להזכירכם שאנחנו אומרים פעמיים לפחות ביום, כן? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז מה? ונתתים את ארצכם ביתו. העניין, דהנהגה הניסית היא אינה תכליתית. צריך להתרגל קצת לשפה שלו. יש הנהגה ניסית ויש הנהגה טבעית. למדתם על זה מן הסתם, נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשני דרכים, לא בדרך אחת. או בניסים, קריאת ים סוף, וזה, וניסי מצרים ומכות. או, כן? בניסים נסתרים, בניסים טבעיים. אז מה, ניסים טבעיים זה לא ניסים? מה, זה שהשמש זורחת זה נס? מה דעתכם? סליחה? זה נס? אתה אומר כן. תארו לעצמכם שאנחנו קמים בבוקר ואין שמש. חשבתם על זה? לא שיש עננים. אין שמש. אז אנחנו מורגלים לזה. אבל בגלל שאנחנו מורגלים זה לא נס? אז יש שתי הנהגות, יש פורים ויש פסח, דברים שלמדתם מן הסתם. פורים ופסח. פסח ניסים גלויים, ניסים ששוברים, כן, סידוד או שידוד מערכות הטבע, ששודדים, שגונבים מערכות הטבע. ופורים לעומת זאת, אין שם י' כ' ו' כ' בכלל. ניסים אבל נסתרים. בואו נראה. העניין שההנהגה הניסית היא אינה תכליתית. אז קובע פה הרב משך חוכמה, תכלית העולם, תכליתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה לא הניסים. אני אומר את זה מפני שאולי במירון היום, אולי בכל מיני מקום, יש אנשים שחושבים, שהתכלית של העולם זה שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. נו כבר! אז הם מחכים, אז כל החיים שלהם הם מחכים שכבר יעשה ניסים. אתם מכירים אנשים כאלה, לא? אז זה לא תכלית העולם שיעשה ניסים. איך כתוב בגמרא בברכות? גדול נס שנעשה לחולה שנתרפא מהנס שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה. כן, חנניה, מישאל ועזריה, זה הנס גלוי. אבל חולה שנתרפא זה נס יותר גדול. זה ננסה להבין עכשיו מדוע. שהשם ברא העולם שתתנהג באופן הטבע. ככה הוא ברא אותו. סוף סוף אנחנו שוכחים לפעמים שאת העולם הטבעי הקדוש ברוך הוא ברא. זה לא איזה בריאה חיצונית חלילה שנגדה צריך להילחם על ידי ניסים גלויים. אשר היא בת אלוקים, ככה היא נקראת ביחזקאל, וכל תכיל שמידתה יכול להיות באופן ברכה נפרצה ואושר מרובה עד בלידי. אין לנו מושג כמה העולם הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא הוא טוב. אין לנו מושג. טוב, אני לא עושה כרגע באקולוגיה, בירוקים או בכל מיני, אבל זה נכון, זה נכון. הרמב"ן בפירושו לתורה, נחמנית רמב"ן, בפירושו לתורה, כשהוא בא להסביר את איסור הכלאיים, מי יודע מה זה כלאיים? נכון, שני מינים מסוימים ביחד, לשתול שדה של חיטה ובצמוד אליו שדה של ירקות, זה אסור, זה כלאיים, זה מתערבב, שעטנז, כן, צמר ופשתים יחד וכולי, כל מיני סוגים של כלאיים. מסביר הרמב"ן באופן מאוד מאוד פנימי, כן, רמב"ן היה מקובל, את עניין הכלאיים בכך שאנחנו צריכים זהירות יתרה שלא לבלבל את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא כמו שהוא ברא אותו, כי הוא כל כך טוב. יש חוכמה פנימית עד אין סוף בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. מי אתה בכלל שאתה רוצה לעשות כל מיני תרכובות מלאכותיות? אנחנו יודעים, דרך אגב, מן החקלאות ומן הגנטיקה, הרפואה, שכשעושים כל מיני תרכובות, אז כאילו העולם הטבעי מתגונן, דוחה, כן? יש כל מיני דחיות בדבר הזה. רק באופן שאם יכיר האדם, מתי יש אושר בלי די, רק באופן שאם יכיר האדם כי היא איננה רק השגחה פרטית על כל פרט, והטבע הוא רק ניסים רצופים, אשר מתרגל עין הרואה, כן, כמו שאמרנו, התרגלנו שיש שמש, אבל לא בגלל זה, זה פחות ניסים רצופים. כאשר ילך האדם בדרכי השם במישור, גם באופן טבעי יוכל להתברך. כל זה הקדמות לנושא העיקרי שתכף נראה. ובזה נתברכו ישראל, אם בחוקותיי תלכו, נכון? תחילת הפרשה שלנו. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אם בחוקותיי תלכו, אז גם חוקות שמיים וארץ ילכו במישור. אם האדם מתנהג לפי החוק הפנימי של העולם, אז גם העולם בחיצוניותו מתנהג בהתאם. כי כל דרכי הטבע, לפי מה שסדרה אותם החוכמה האלוקית, מכוונות ומוגבלות לדרכי התורה והמצווה. מי זוכר את הזוהר הזה שאומר, הסתכל באורייתא וברא אלמה. כן, צריך להבין את זה, זה לא הנושא שלנו, אבל כן, כביכול הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה שהוא התוכנית הפנימית של העולם, ומתוך זה, זה הפנים, ומתוך זה ברא את העולם חיצונית. אז אם כן, יש התאמה מופלאה. ולמען שלא יטעה האדם וישכח בורא ומסדר ומשגיח מהטבע. עכשיו, הטבע, יש פה בעיה. הטבע החיצוני, נקרא עולם. עולם זה בא מלשון, מה המקור של המילה עולם? סליחה?
סתקור, סתום.
העלם, נעלם. מי נעלם? כביכול, הבורא נעלם. כדי לתת לעולם, אבל האדם שבעולם להופיע, הוא צריך כביכול להסתתר, להיעלם כביכול. למה כביכול, כביכול, כביכול? כי באמת הוא ממלא כל אלמין, אבל בצורה נעלמת. אז זה יוצר, זה עצמו, ההכרח הזה עצמו, יוצר את האפשרות של הרע. האפשרות של הבחירה החופשית, האפשרות של מה שהוא כותב כאן, למען שלא יטעה האדם וישכח הבורא, כן? שכוחי אלוקים. כן? הוא מסדר ומשגיח מהטבע, ויחשוב לרוב הרגלו כי הטבע היא בעצמה. מה, יש רצון כלשהו מאחורי זה שהשמש שוקעת או זורחת? להפרידה מיוצרה. כן? זה מה שעושים אנשים רבים, שמפרידים את העולם מן הרצון של הבורא. לכן יש ניסים. עכשיו, הניסים הגלויים שאנחנו רגילים אליהם, שאנחנו לא רגילים אליהם, סליחה, שאנחנו קיבלנו אותם במסורת, ניסי ים סוף, ניסי מצרים וכו', למה הם היו נצרכים? בא הרב כאן ועושה דבר מבחינה דידקטית מאוד, 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 מאוד מעניין, כן? הוא בא להסביר לנו למה אנחנו צריכים ניסים. ילדים יהודים נורמליים בדרך כלל מבינים שהכי חשוב זה הניסים, לא? לא ככה? זה מאוד מרשים, זה מאוד... אבל הוא בא להסביר, תדע לך, זה לא, איך הוא אמר בהתחלה, זה לא תכליתי, תכלית העולם לא שיהיו ניסים, להפך, כמו שנלמד, להפך, שאנחנו נגלה את רצון השם דווקא בדרכי הטבע, בסדר? אז למה צריך את הניסים? הניסים זה בשבילנו ענן עלוביה ששכחנו. שכחנו, היינו בממתת שערי תומה במצרים, אוטוטו היינו נכנסים בצורה בלתי הפיכה למקום שאין בו חזרה, חלילה, ולכן היה צריך, איך אמר פעם מורנו ורבנו הגדול הרב אשכנזי מניטו, הוא אמר, שמעתם בטח מהרב שרקי עליו, אם כן הוא אמר שהקדוש ברוך הוא שהכתיב שבת לעצמו בבריאה, כן, אחרי שהוא ברא שישה ימים, נכנס לשבת, לא בגלל שהוא היה עייף, כן, הוא לא, בסדר, מנוחה. מנוחה הכוונה שהוא הכתיב לעצמו שביתה, כלומר להפסיק לברוא, על מנת מה? מה שדיברנו, על מנת לתת לאדם להתחיל להיות פעיל בעולם הזה, להופיע בעולם הזה. עוד פעם, איך אומר הזוהר? שרגה בתיהרה, מהי מהנה? כלומר, נר בצהריים, מה זה מועיל? אז הצהריים, כן, זה האור הגדול של הבורא. והנר זה הבריאה, שזה אתה נוצרה. אז אם אתה, כל הזו, אם אתה לא מסתיר, מחבא את האור הגדול, או מסתיר אותו, לא מחבא, אז האור הקטן לא יכול להופיע. אבל אחרי כך וכך עשרות דורות, כשהגענו למצרים, 26 דורות, כשהגענו למצרים וממתת שערי תומה, מה שדיברנו, אז היה סכנה גדולה, סכנת פיקוח נפש לאומה הישראלית, ממתת שערי תומה. אז כל אחד יודע את ההלכה, פיקוח נפש דוחה. נכון? אז הוא יצא מהשבת שלו. הוא חילל את השבת שלו, ועשה ניסים גלויים במצרים ובים סוף וכו'. אבל לאט לאט אתם רואים שזה הולך ופוחת, כמה שמתקרבים יותר 40 שנה לכניסה של בני ישראל לארץ כנען, אז אחר כך יש ניסי, פרשת חוקת, סוף פרשת חוקת, ניסי ארנון, נחלי ארנון, זוכרים? כשיהושע מוביל את עם ישראל אל גבולות ארץ ישראל, ארץ כנען, אז יש שם ניסים נפלאים נעשו שם. אומר רשי, סוף פרשת חוקת, ניסים שבני השוואה עם אלה של מצרים. אבל מה היה שם? מי זוכר? מה זה ניסי נחלי ארנון? מה היה שם? נכנסו באיזה עמק, קניון כזה, לא קניון, באמת, איזה, מה? איך רואים לזה? קניון במובן המקורי, כי עכשיו יש קניון אחר. קיצור, יש שני הרים משני הצדדים, והאמוריים היו למעלה מחכים לבואם של בני ישראל שמתקרבים לארצם, והם הכינו שם אבנים ענקיות כדי להפיל עליהם, פחד, לא? ובני ישראל הולכים לאיתם, לא יודעים משום דבר וכו', זה התיאור שמובא שם ברשי ובמדרש, ואז הם עוברים, ולא קורה שום דבר. ואחרי שהם גמרו לעבור, פתאום הם רואים שהנחל שהם עברו בו, אדום מדם, וסליחה לביטוי, כל מיני איברים מקוטעים וכו', ואז הם הסתכלו למעלה, והם ראו שהערים למעלה, נעשה נס, והערים למעלה התקרבו, אחד אל השני, ומאחו את האויבים שהיו שם, והם נפלו לתוך ה... אבל כל זה הם ראו רק מתי?
אחרי.
מה זה אומר? זה אומר ש... אז זה שם ניסים גלויים או נסתרים? לא נאמר נסתרים, כי שני ערים ש... אבל זה... אתם מבינים? זה בגבול. בגבול ארץ ישראל, נו. זה בגבול... זה גלויים, אבל הם לא כל כך גלויים לישראל. עובדה שהם ראו את זה רק אחרי מה יישא. בסדר? אחר כך יריחו וכו'. אפשר לעשות תסריט שלם של הניסים מאז יציאת מצרים ועד הניסים של ארץ ישראל. איך כתוב שם בפרק י' בספר יהושע? לא יודע אם למדנו את זה פעם ביחד, לא? מלחמות יהושע היו ניסיות או טבעיות? מה הם היו? אתה זוכר בפרק י' יש שם פסוקים מדהימים, מדהימים פשוט, כן? שלושה פסוקים אחד אחרי השני. אז יהושע עלה כל הלילה כדי לעשות אמבוש לאויבים. ואז הקדוש ברוך הוא הפיל עליהם אבנים מן השמיים. יותר נפלו מהאבנים של הקדוש ברוך הוא מאשר בחרב של יהושע. קיצור, קופרודוקציה, איך אומרים? שיתוף פעולה מלא בין למעלה ולמטה, בין גלוי ונסתר, מלחמות ארץ ישראל. אחר כך זה ממשיך. אם כן, כן. סליחה, בכל רם.
זה המציאות של היום השביעי, שכאילו הקדוש ברוך הוא לכאורה קובע לעצמו לשבות, ואז הוא בעצם כן נכנס לצורה
ניסית. במצב של היום אתה אומר? אני לא שמעתי טוב את השאלה. ביהושע, כן.
הוא קבע לעצמו ביום השביעי, הוא קבע לעצמו לשבות. ושמענו מהרב שרקי שכאילו העולם הזה הוא בתחינת היום השביעי.
כן, כן.
ואז הקדוש ברוך הוא לכאורה לא אמור להתערב.
נכון. חוץ מי, וזה בדיוק מתאים למה שראינו כאן, ש... אם פעם אחת הוא התערב, פעם אחת, 40 שנה, לא יודע, הוא התערב, זה היה, איך נגיד, אנוס, כן? כי כמו אדם שמחלל שבת בשביל, זה הבאתי בשם הרב אשכנזי, בשביל פיקוח נפש. אז ודאי שהוא לא, הוא שומר שבת לחלוטין. דרך אגב, יש דיון בהלכה, אם שבת דחויה אצל פיקוח נפש, או ששבת הותרה אצל פיקוח נפש. וזה כמה נפקמינות להלכה, כן? זאת אומרת, האם אין שבת או שיש שבת, אבל דוחים אותה בקטע של פיקוח נפש.
אבל אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא במציאות של שבת, וגם אנחנו אומרים
שעכשיו הוא
תמיד מאיתנו, אז איך זה יכול להיות? יכול להיות שאלה.
יכול להיות מה?
ניסים רואים שהקדוש ברוך הוא...
אם כן, זה מה שנלמד עכשיו.
אבל עכשיו הוא איתנו כולנו.
מה?
הוא לא רק בניסים איתנו, הוא תמיד איתנו.
כן.
אז איך אתה משהו שווה?
מה זאת אומרת תמיד איתנו? אם כן, תמיד, זה נקרא נס. אתם יודעים מה המשמעות של המילה נס? ושא נס לקבץ גלויותינו. אתם יודעים מה הפשט?
דגל.
סליחה? דגל. ושא נס לקבץ גלויותינו, זה דגל עם שני פסים כחולים ומגן דוד כחול, שאליו יכולים כל הפיות תלפיות, תל שכל הפיות פונים אליו, כן? יש לנו עכשיו דגל, מה שלא היה לנו 2000 שנה. נס זה דגל. שוב, פרשת חוקת, ששם שמו על נס. כך נחש ושים אותו על נס, הכוונה, על גבוה. למה? כדי שאנשים יתחילו להסתכל קצת, לא כלפי מטה, אלא כלפי מעלה. תכף נראה, לגבי אברהם אבינו, שהוא הראשון שלימד אותנו את ההסתכלות הזאת מלמטה למעלה. כלומר, הדגל, למה הדגל מרכז את כל הכוחות, למשל באיזה פעולה צבאית, או באיזה, אני יודע מה, להבדיל, באיזה טיול, אז המורה דרך הוא עם דגל כזה, כן? כדי שכולם, גם רחוקים, יוכלו, את הדגל רואים מרחוק, אז גם אלה שרחוקים יכולים, בסדר? אז אם כן, זה הפשט נס. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים? ועוד פעם, ודאי עמנו הוא נמצא, אבל הוא נמצא, הוא מעדיף להימצא בניסים נסתרים, בדרכי הטבע, בלי לבלבל דרכי הטבע חלילה. אז למה הוא עושה ניסים גלויים? כמו שלמדנו, באותם רגעים, באותם זמנים, שאנחנו קצת שכחי אלוקים, אז חייבים להקים איזשהו נס כדי לרכז את הפוקוס כלפי מעלה. וכך כתוב באמת במשנה לגבי הנחש הזה של, אתם זוכרים, נחש נחושת, כן? אז שם כתוב במשנה באמת, וכי נחש ממית נחש מחיה. מה זה? זה מגיה? מה זה הסיפור הזה שאחרי שבאו הצעירים האלה של עם ישראל פרשת חוקת ואמרו, אנחנו כבר לא רוצים לאכול מן, אנחנו רוצים להיות נורמליים. שומעים? אנחנו כבר לא רוצים להשתייך לדור הניסים הגלויים. אנחנו רוצים להיות ילדי ארץ ישראל שמסוגלים בתוך דרכי הטבע, כן, הם אמרו, כל העולם אוכל ומוציא במחילה מכבודכם את הפסולת, ואנחנו אוכלים את המן, מן נקרא לחם אבירים בתהילים, שנבלה באיברים. אנחנו אוכלים ולא מוציאים, זה לא נורמלי. גרסה שנייה או יותר מעמיקה של דבריהם, אנחנו רוצים קצת להיות שותפים. לא שאתה תעשה את הכל, תן לנו קצת. שבת. אתה בשבת. סמוך עלינו קצת. גם אנחנו רוצים להיות בפנים. בסדר? את הבירור הזה, כן? המפליא לעשות, כן? ברכת אשר יצר. לעשות את הבירור הזה, אנחנו יכולים. אז הוא שאלה, אז כיוון שזה היה, הם שאלו בחוצפה גדולה, אבל מה שהם שאלו זה היה טוב, הם שאלו בצורה קנטרנית, אז הוא שלח את הנחשים השרפים, כך כתוב. ואז מתו הרבה, וזה משה התפלל, אמר, תעשה נחש נחושת ושים אותו על נס. אז הוא עשה, אז מה זה? אז המשנה שואלת, וכי נחש ממית נחש, וכל פעם שהסתכלו על זה, אז מתרפים. מה זה? זה שיטות לא קונבנציונליות. כן. אז אומרת המשנה לא, אלא כל פעם שהיו מסתכלים כלפי מעלה, זה הכוון הנס. נס זה בשביל להסתכל כלפי מעלה היו מתרפים. זה מה שמרפא אותם, לא הנחש נחושת מרפא אותם. אלא זה שמסתכלים כלפי מעלה, לראות את, תראו, הוא יסביר את הדברים האלה לפי מה שהזמן יאפשר לנו, כן? מי שמסתכל על שורש הדברים, על הפנים, אז הוא מרפא את החוץ. בסדר? זה כל כך פשוט. אה? נכון, אז אחר כך זה מדרדר לדבר הזה, כשמנתקים בין הפנים והחוץ, נכון? טוב, נמשיך. איפשהו בשליש, ברבע האחרון, והניסים הוא רק להאיר ליבות בני אדם על מפעלות הבורא ברוך הוא בטבע, כי היא ידו והשגחתו התאורה. ולכן, עכשיו בואו שימו לב, ולכן, אני בשורה עם המספר 3 שם, ההערה מספר 3. לכן האומר הלל הגדול בכל יום. אתם יודעים מה זה הלל הגדול? הודו, אותו הודו שאומרים למשל בסוף פסוקי דזמרה, החלק הראשון של פסוקי דזמרה של שבת, כן? הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אז זה נקרא הלל הגדול. אז יש אחד, אנחנו אומרים את זה בשבת, יש אחד רוצה להגיד כל יום, מה כתוב בגמרא? האומר הלל הגדול בכל יום, שמורה שראוי להודות רק על אותן הפעולות שעל דרך נס, אבל מפעלות הטבע אין צריכים ליוצר אחרי שבראן, הרי זה מחרף ומגדף. אני מסביר. בגמרא שם כתוב, האומר הלל הגדול בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, כאילו כילל, מסכן, מה הוא רצה? מה כתוב כאן? הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוקי אלוקים, כי לעולם חסדו, וכו' וכו', לא עושה השמיים מתבונה, לרוק הארץ על המים, את השמש לממשלת ביום, למקב יצחיים בבחוריהם, וניח פרו וחלו בים סוף וכו'. אז מה? אז עד רבה, אז תגיד את זה בכל יום, זה אדם, מה? משבח את השם? ואתה אומר, הרי זה מחרף ומגדף? מקלל כביכול? מה קרה? איך אפשר להבין את זה? זה גמרא מאוד קשה. לעומת, כמו שנראה אחר כך, מי שאומר אשרי יושבי ביתך בכל יום, הרי זה בין העולם הבא. אז מה ההבדל? זה שבח וזה שבח. כן?
אפשר להבין את זה לפי מה שאמרת, שאשר לא חפץ בזה כל הזמן לעשות המסיבות
גדולים
האלה.
יפה. יפה מאוד. אם כן נחזור על הדברים שלו, שהוא מסביר בדיוק את זה, הוא אומר, תראו, הוא מכניס את דבריו בתוך דברי הגמרא כאן. ולכן האומר הלל הגדול בכל יום, שמורה שראוי להודות רק על אותן הפעולות שעל דרך נס. זה מה שהוא עושה, אם הוא אומר אותו כל יום, אם אתה אומר אותו פעם אחת בשבת. הרי במילא בשבת אי אפשר לעשות שום דבר, אלא רק ללמוד את פנימיות העולם, להיפגש עם פנימיות העולם. אז זה בסדר, כן? שאתה אומר הלל הגדול בשבת. אבל כל יום יש דברים אחרים, כמו שנראה בהמשך. ופה הוא מראה שבעצם על מה הוא משבח את השם? על הניסים הגדולים של ים סוף ובריאת העולם. זה מרשים אותו. וזה שהחולה נתרפא, זה לא מרשים אותך? יש לך בעיה? אבל מפעלות הטבע אין צריכים ליוצר אחרי שברן. הרי זה מחרף ומגדף. אבל כל האומר תהילה לדוד, זה אשרי, כן? בכל יום... שזה מדבר על מפעלות סידור הטבעי אשר בכל יום כמבואר, מובטח שהוא בין העולם הבא. מי שאומר אשרי יושבי דבר כל יום, זה לא. והנה, אני בעמוד השמאלי. על דרך נס בלתי סדור, בלתי סידור הטבעי, אינו מן הפלא, כמו מן וכיוצא בזה. כן? זאת אומרת, נס שהוא על טבעי, זה לא כל כך פלא, כמו המן. אתם יודעים מה הברכה שהייתה על המן? המוציא לכם מן השמיים, כן? מה, לא שאלתם אף פעם איזה ברכה בירכו לפני? אבל זה בדיוק העניין, שלחם מן השמיים זה לא לחם. עוד פעם איזה וורט. אני חושב שדווקא מהרב בן יעקב שמעתי פעם, לפני הרבה זמן. אז כתוב שם שעל ים סוף, על ים סוף, עמדו, ומה הוא אמר? מה אמר משה? השם יילחם לכם ואתם תחרישון, נכון? אז הפשט הוא, אתם תשבו בשקט, השם כבר יעשה את המלחמה. זה תחילת הניסים הגלויים האלה שאחר כך הולך להשתנות. אז החסידים אומרים, השם יילחם, השם ייתן לכם לחם, אבל אתם צריכים לחרוש. אז זה העניין, שאי אפשר, מן זה לא לחם, כי לא חורשים. אבל העניין הנפלא בטבע הוא ההזנה התמידית. מה, אנחנו מחפשים עכשיו מה יש באשרי יושבי ביתך, שמי שאומר אותו כל יום, בין העולם הבא, שזה קיום הנמצאים והרכבת הנפרדים. מה זה הזנה? כמו שהסברנו קודם, יש פה איזה תהליך... תהליך ביולוגי, כימי, רפואי, אני יודע, מאוד פיזיולוגי, מאוד מאוד מורכב, כן, של הזנה והרכבה ופירוק ומסובך מאוד, בדרך הטבע, בדרך טבעי, כל יום קבוע הזנה, לאלפי אלפים בלי מספר נמצאים מזון, אשר כל אחד ייזון מן הטבע, כן, מה שנקרא, המחזור, סליחה, כן, שרשרת המזון, כן? זה אוכל את זה, שאוכל את זה, שאוכל את זה, זה דברים מופלאים. אבל זה הכל טבעי, אין כאן ניסים, במובן הרגיל. הוא פועל מורה על חוכמה ושלמות וכבוד, וכבוד השם יתברך למבין, יותר ממה שמורה הניסים, דרך הטבע מורה יותר על מציאות השם.
מי שמבין, יודע שזה...
מי שמבין. מי שיודע לקרוא נכון את המציאות. ולכן אמרו משום דאיתא באלפבטא. המשך הגמרא שואלת, למה אם כן אתה אומר שאשרי זה יותר, זה בין העולם הבא? אז הגמרא אומרת שני דברים. אחד, בגלל שאיתא באלפבטא. כי אשרי יושב בביתך זה הולך לפי א' ב'. אז תראו איך הוא מסביר בצורה נפלאה. אתה אומר, מה אכפת לי אם זה א' ב'? מה אתה אומר? מה זה חשוב? אז בגלל זה הוא בין העולם הבא, תראו איך הוא מסביר. זה נפלא. שעניין אלפבטה מורה על סידור טבעי מדרגות, מדרגות, קודם א', אחר כך ב', לא מדלגים, יש סדר, יש הדרגתיות, כמו בטבע, זה לא ניסים כמו במצרים שקיצרו את כל מערכות הטבע, כן?
למה
מה? טוב, זה לא, מה, זה השאלה שלכם, קודם כל לא חסר. לא חסר. סומך השם לכל הנופלים. הוא כלול בסמך. אתה לא יודע את התשובה ש... הגמרא שואלת את זה. אחרת, אם היו אומרים נון, אז הייתה נפילה. באמת אין נפילה. כל הנפילות הן סמיכה. שאלה, שאלה. תחפשו שאלות יותר. שעניין אלפא בטא מורה על סידור טבעי, שאינו מדלג. דבר מופלא. כן? הכל מסודר, ממדורג, יש תחנות, יש סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ובסולם של יעקב יש שלבים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים, ויש כאלה שעולים כדי לרדת וכאלה שיורדים כדי לעלות, וזה מסודר. זה לא ככה מה שבא ישר מהשמיים והורס כל חלקה טבעית. שעניין אלפבית המורה על סידור טבעי, שאינו מדלג, רק שהולך מאלף עד תו. יש באורות התשובה, תשובה דרגאית, זה נקרא, ותשובה פתאומית. אז הרב אומר, יש דבר כזה תשובה פתאומית, שפתאום קם אדם בבוקר, ונעשה פס, גדול בעלי התשובה, אבל אנחנו לא, אין לנו התחלה של התחלה של הבנה בדבר הזה. יש דבר כזה, מספיק לדעת שיש. זה לא על זה מחנכים, לא במכון מאיר ולא בשום מקום אחר. כן? אלא על, על, על תשובה הדרגתית. נו, עברת לשלב הזה? יופי. איך אמר פעם הרב צבי יהודה, זכרו לברכה, לבחור אחד שהיה לא שומר מצוות. מה? והוא בא אליו לשיחה ונדבק וחזר שבוע אחר כך וחודשים הוא בא אליו. יום אחד הוא בא עם כיפה. שמעתם את הסיפור הזה? יום אחד הוא בא עם כיפה. התחיל ככה. הרב עשה את עצמו כאילו כועס. אף פעם בחיים שלו לא כך. עשה את עצמו כאילו כועס. מי אתה בכלל? תוריד את זה מיד. יש מדרגות. זה לא ככה. כל אחד הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. זה המופלא, זה הנפלא מאוד. זה לא, אתה לא מהשמיים לארץ, אתה מהארץ אל השמיים. אז יש דבר כזה גם כן תשובה פתאומית, בזה שאמרנו, סיימנו את הנושא, כן, אין, זה מפלאי הבריאה. אם אחד יגיד לכם, אני מזה, אז תדעו לכם מה להגיד לו. טוב, אני חושב ש... מה נעשה? אנחנו צריכים... יש לנו עוד 5 דקות או לא? יש? אפשר? טוב. ולכן בברכת המאורות בחול ושבת סידרו באלפא ביתא. אני רוצה לעשות הפסקה. אתם תוכלו לסיים את, אנחנו לא נסיים את המאמר, אבל תדעו לכם שסוף המאמר נמצא שם למעלה בצד ימין, כלומר הדבקתי אותו שם. כדאי מאוד לדעתי להמשיך ולקרוא עד הסוף, כי שם הוא יגיד שזה בעצם ההבדל בין אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לבין אברהם אבינו. שאדם הראשון וכל הדורות שאחרי דרך אגב, למדו את העניין האלוקי כדברי הכוזרי, למדו את הדברים מלמעלה למטה. נו כן, הוא היה בין טיפוחיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מצוין, זה נפלא, לשמוע בבית מדרשו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, נכון? אומר הרב פה, יש יותר גדול מזה, אברהם אבינו. לא היה מי שקראו אדון עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון. הוא מסביר מה זה אדון. אדון זה מלמטה למעלה. מבשרי אחזה אלוקה. כלומר, מי שמסוגל מן העולם הטבעי, מושגים שדיברנו היום, לגלות את העולם הניסי, מן החוץ אל הפנים, זה יותר תכליתי כדבריו. זה יותר מטרת הקדוש ברוך הוא ורצונו מאיתנו, מאשר אדם שירצה להידמות לאדם הראשון, או לבית מדרשו של שם ועבר בהמשך, כן? שהם למדו מלמעלה למטה, אם הדבר הזה אפשרי בכלל מבחינתנו. אז את זה הוא יאמר גם ברמז, זה אני אומר, הוא לא אומר, אבל הוא רומז לדבר הזה. אתם יודעים כמה כלי עולם חסדו יש במזמור הזה, הלל הגדול? 26 דווקא, זה מזכיר לכם מי עשתה משהו. אם כן, זה בגדר של הלל הגדול, זה בגדר של השם הגדול, י' כ' ו' כ'. אבל, סליחה, אבל אברהם אבינו קרא לו אדון. אדון, אדוני, אדנות, זה השם כמו שהוא נקרא, לא כמו שהוא נכתב. אז מי שרוצה לקרוא, לגלות את השם בעולם, זה כמו אברהם. לקרוא את השם נכון בעולם הזה. זה צריך ללמוד מאברהם אבינו. עכשיו, הוא מצטט פה עוד דבר שהוא באלפבטה, וזה ברכת יוצר המאורות. כן? אתם שמתם לב, כן? יש סידורים שבהם זה באמת נכתב, אל ברוך גדול דעה יחין פארל,
מודגש,
כן, א' ב', כן. אז בברכת יוצר המאורות, בזה נסיים, ברכת יוצר המאורות שבעולת ראייה כתוב כך. הרי האשכנזים, אחינו, מברכים אור חדש על ציון תאיר, ונזכה, כן, ככה הם אומרים, ונזכה, זו ברכה נפלאה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה השם, יוצר המאורות. עכשיו, מה זה מאור? יש לי נכדה שקוראים לה מאור. מה זה מאור? זה הכלי של האור, נכון? זה מאור. פשטות. שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הגדול. מאור זה כלי של האור. אז מה? אז יש את הכלי ויש את האור. יש את החוץ ויש את הפנים, נכון? אומר הרב בקצרה מאוד, על פי ספר פנימי מאוד של רבי משה קורדוברו, שנקרא שיעור קומה, אומר ככה, מאורות הם אורות שמופיעים בתוך הכלים. טוב. וכאשר תאיר האור החדש על ציון, מה זה אור חדש? מה מיוחד בחדש הזה של האור? יפה. כאשר תאיר האור החדש על ציון דווקא, ויגלה בכל מילואו גם בתוך העולמות והכלים, אז נזכה כולנו לאורו. הרב מדייק על המילה כולנו. אתם יודעים למה? גם המשיגים רק מצד העולמות, עולם אלם, כלים, גם מי שרגיל ללמוד את הכל דרך המדע, דרך הפילוסופיה, דרך הכלים החיצוניים של הופעת השם בעולם, גם הוא באותו זמן מאושר של אור חדש, ולא זכו, אלה שלא זכו לרוח הקודש מלמעלה, כי מכל מקום גם הם יבינו, כי מכל מקום גם האור מצד הכלים יאיר באור בהיר. זה מובן? תודה רבה.